ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בפעם הקודמת שני עקרונות במושג התשובה. עקרון ראשון במושג התשובה הוא בעצם הדבר הכי טבעי להתבקש מהאדם. אדם, בעצם הגדרתו, האדם אמור להיות בעל תשובה. וההגדרה השנייה הייתה, הנקודה השנייה הייתה, איך אנחנו יכולים לתקן את הנפש, את הדברים שנעשו בעבר, ואמרנו שזה בעצם מהלך אלוקי, מהלך אלוקי. השם יתברך הוא זה שעושה את התשובה, הוא ישר וטוב, והוא רוצה להיטיב ורוצה לתקן. זאת אומרת ש... בתשובה בעצם יש מפגש בין שני הצדדים, שני גורמים, הגורם האנושי והגורם האלוקי. הגורם האנושי הוא טבע האדם שחפץ לתיקון, והגורם האלוקי הוא הרצון האלוקי האדיר להיטיב ולתקן. כששני נפגשים ביחד, מתחוללת התשובה. שפה צריך לברר מה לכאורה מפקיד האדם. זאת אומרת, מה בעצם עכשיו האדם עושה? או הקדוש ברוך הוא זה שעושה את התשובה. ומה מה תרומת האדם במהלך של התשובה? אמר רק בסוף בעמוד קפ"ח, בקטע בעמודה השמאלית, כתב שם בסוף בסוף נביא את דברי הגמרא בירושלמי, שהשם יתברך אומר שעשה תשובה, ובעמודה השמאלית בעמוד קפ"ח, קצת מעל המילים הוא המדרש. ושאלו לו התורה חותם מעונשו, התורה היא תיקון האדם וכולי, אז התורה אומרת יביא השם להתכפר. זאת אומרת שזה עדיין תורת האדם, תיקון האדם. האדם אומר, טוב, אז אני אביא קורבן. זאת אומרת, עשיתי טעות, אז אני אביא משהו אחר, אני אתנסה לתקן. התורה עדיין מדברת בשפת האדם. אבל השם יתברך אומר שעשה תשובה. מה זה שעשה תשובה? כי החוטא אשר יש לו לב נשבר ונבכה על חטאו, הוא יתברך מקבלו בשביל זה, וזהו מידת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא שעושה את התשובה. ומה נדרש מהאדם? לב נשבר ונדכה. זאת אומרת שהמהר"ל ממקד שמה שהאדם צריך לעשות בעיקר בתשובה זה שברון הלב. זאת הפעולה העיקרית שנדרשת מהאדם. את התיקון לא האדם עושה, כי האדם לא יודע איך לתקן את הנפש, איך מתקנים את הנפש. אני יכול להביא קורבן, אבל איך מתקנים את הנפש? איך מתקנים את הנזקים הרוחניים והמוסריים שאדם עשה לעצמו בחטאים? זה הקדוש ברוך הוא יודע לתקן. ומה האדם צריך לעשות? האדם צריך להיות עם לב נשבר ונתקה. כי לב נשבר ונתקה זה אומר שאתה מוכן שהקדוש ברוך הוא ישנה. וגם הוא לא נשבר, הוא לא נשבר בנבקה, זאת אומרת הוא לא מתבייש במעשה שלו, והוא עדיין עומד עם עצמו בכוחותיו, אז הוא לא מאפשר לפעולה האלוקית לחול בו, לשינוי, לרפואה. ולב נשבר בנבקה זה לבוא ולהגיד ללא קל, אנחנו אני צריך לחפק. לא קל להיות אדם להגיד את דודות, להגיד אני צריך פורופה. זה נקרא לב נשבר ונבכה. כדלים וכרשים דפקנו לתך. לתך דפקנו רחום וחנון, נעד ושיבנו רגע מלפניך. זאת אומרת שאנחנו באים לדחוק בדלת, וזה מאוד לא נעד. נגיד אדם הוא נזקק, או לממון, או לפועל, לדחוק בדלת זה מאוד 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 נעד. זה מאוד לב נשבר ונבכה. וזה בדיוק המצב שבה אנחנו נמצאים במהלך התשובה, כדי לאפשר באמת לקדוש ברוך הוא לתקן, לעשות את הדיבור הנפשי שאנחנו יודעים, אין לנו ביכולתנו. אומר המדרש, זבחי אלוקים רוח נשברה. אמר רבי יושב בן לוי, כמה גדולים נמוכי רוח. סימן שבית המקדש אדם מביא עולה אחר עולה בידו, מלכה אחר מלכה בידו. אבל מי שדעתו שפלה מעלה בתוכל כאילו הוציא את כל התורבנות שנאמר פילים נכי אלוקים שם רבים רוח נשברה ואין פילתו נמאסת שנאמר לב נשבר ונתקה אלוקים נוציא זה זבדי בלב רבי יוסף בן פטרס ורבנן חד אמר דוד לפני הקדש ברוך הוא דומה שלם אם תקבל לי בתשובה יודע לי ששלמה בני בולב את המקדש ומקריב כל תורבנות שבתורה מנדן קריה, מחסוק הזה, זבחי אלוקים רוח נשברה, הייתי בברצופה, אז תחפות זבחי צדק. ואחרן אמר מיניין עושה תשובה שמלים עליו, כאילו עלה לירושלים, בנה בית המקדש, ומזבח בגביר כל הקורבנות של התורה, שמיניין אמר זבחי אלוקים רוח נשברה. אמר רבי אבא בר יהודה, כל שפסר בבהמה, הכשיר בעליה במפה. פירוש זה, כי מי שיש לו לב נשבר ונזכר, דבר זה נחשב כאילו מקריב עצמו אל השם יתברך, שהרי זובח רוחו ונשמתו. ולכך אמר דוד, אם אתה מקבלני בתשובה, מובטח אני שיעמוד שלמה ויבנה בית המקדש ומקריב כל קורבנו. ושאתה שלמה מדוד, שהמקריב עצמו בתשובה אל השם יתברך. לכך אם אתה תקבלני בתשובה, שהתשובה הוא שמקריב עצמו אל השם יתברך. אז יצא ממני בן, שהוא יבנה בית המקדש ומקריב כל הקורבנו. ואחר סבר, כי אדם עצמו נחשב כמו מקדש, אדם הוא כמו בית נחשב, אם האדם הוא קדוש, נחשב אדם בית מקדש קדוש. אם חטא, תורדת להפך החוטא שבאמת מקדש הוא אדם, חוזר בתשובה, אילו בנה בית המקדש מחדש, בקריד קורבן. ולא זה גם אמור גדולים נמוכי רוח לפני השם, כמו שבר מנתיב הרגבה, נחשב כאילו בקריד קורבן, אבל שם נחשב כאילו בנה בית המקדש. חוטא שתימר ביטל את המקדש, עכשיו תשובתו כאילו חזר ובנה אותו. בקריד קורבן בתוכו, הוא למלכות הרוח שיש לכל בעל תשובה. קודם כל יש פה הגדרה יסודית מהי תשובה בצד האדם, מה לזה להיות בעל תשובה, זה להיות אדם בעל מניחות רוח. מה זה להיות קורבן, להקריב עצמו, לזבוח רוחו ונשמתו. זבח זה שחיטה, קורבן זה שאנחנו שוחטים. אחרת השחיטה היא של כל הקורבנות, לא הייתה סתם לחתוך בלבעלי חיים את היתרון, לא עוזר שום דבר, אלא המטרה היא כמובן שכשאדם שוחט לבעל חיים, אז הוא מדמה שהוא עצמו נשחט על המפתח. זאת אומרת, כשאנחנו מכירים קורבן, אנחנו בעצם צריכים לדמות לעינינו, זאת אומרת לחוות נפשית, שאנחנו בעצמנו נשחטים, אנחנו בעצמנו מוקרבים. זאת אומרת, במדרש, ככה רמב"ן מדבר על זה. מה זאת אומרת שאתה בעצמך נשחט, אתה בעצמך מוקרב? יש לאדם רוח, יש לאדם את הביטחון העצמי שלו, את הוודאות, אני יודע, אני יודע לבד, אני מסתדר. יש לאדם אגו מאוד חזק. האדם לא כל כך בקלות מבקש עזרה מאחרים, לא תמיד יודע להודות בחוסרונים שלו, במגבלות שלו, זה מאוד מאוד קשה. האדם, האגו שלו, מאוד מאוד חזק, ואני יודע להסתדר לבד, ואני גבר, ואני... זה לא קל כל כך להגיד אני לא כלום. ולכן גם המערב בנתיב העבודה אומר שתפילה, לזה תפילה היא גם כמו קורבן. למה תפילה היא כמו קורבן? וגם בתפילה, טוב, בפתאום אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע להסתדר לבד. זה פגיעה מאוד בגבריות של האדם, שהוא פתאום כזה מתחנה לפני השם, הוא אומר, הקב"ה לא יודע להסתדר לבד, אני צריך עזרה פה, עזרה שם, תן לי את זה, תן לי את זה, תסתדר. זה שהאדם מתפלל לפני השם, זה כבר הנמכת רוח, וכשאדם מנמיך רוחו, זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מסתדר לבד, אני צריך סייעתא דשמיא, עצם האמירה הזאת, האדם אומר, אני צריך סייעתא דשמיא, אני לא יכול לבד. יש לי נזק אדיר שעשיתי לעצמי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. העמדה הזאת היא כבר לב נשבר ונבכה, כי אתה, כל האגו, כל הביטחון העצמי, כל תחושת אני יודע לבד, אני מסתדר, כל זה נשבר, נשחט. ואז באמת ריבונו של עולם והם מביא סייעתא דשמיא, ועיקר התשובה היא הסייעתא דשמיא של המרומים, שזרוק עלינו מים טהורים וטהרנו, כן, העיקר זה מה שהמים הטהורים שהקדוש ברוך הוא זורק, מקווה ישראל השם, מה המקווה מתאר את הפנים, הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת עיקר התשובה, עיקר התיקון והטהרה זה הקדוש ברוך הוא עושה, אלא שמה שאנחנו צריכים זה להיות לבקש, נגיד לקדוש ברוך הוא תעזור לנו. וזה שאדם יודע לבקש, וזה מה שכל מטרת הסליחות הארוכות שאנחנו עושים, זה לבקש, לבקש, סייעתא דשמיא. זה שאדם מבקש כל כך הרבה, וזה הופך אותו ללב נשבר ונתקע. כן.
אני חושב שהחלק בתהליך התשובה זה קבלת העתיד, ויש שאומר כאילו שיעבור
לדור
צער,
הוא לא יחדה. אבל איך אני מתקן את מה שהיה? אני מקבל העתיד שיותר, אני לא מדבר לשון הרע. אבל עד היום, 40 שנה דיברתי לשון הרע ללא הפסקה. אז אני מקבל להציג, זה מאוד יפה, אבל הנזק הנפשי של 40 שנה הוא עצום. כמה זה 40 שנה דמרים לשמה, זה נזק אדיר וגם איזשהו של אחר. אז איך פתאום זה משתן? איך זה נהיה? לא מה זה? איך זה מתנקה? איך אפשר לתאר את זה? אני אומר, מי כאן זה אלך לא? הבנתי. אבל את כל העבר איך זה מתנקה? אנחנו לא יודעים איך עושים את זה.
לפי זה החלק הזה שהתשובה הוא מאליו.
ריבונו של עולם.
כן.
כן, לא מעלה, אבל חבר שבחור עושה אותו. זאת אומרת, שעיקר התשובה, תיקון העבר, זה ריבונו של עולם עושה. כי אנחנו, מוטיבציית התיקון שלנו נעצרת. אנחנו רוצים לתקן, לתקן, לתקן. אבל את העבר אנחנו לא יודעים לתקן. פה האדם נעצר, האדם לא יודע איך לתקן את העבר. האדם הוא מת לתקן את העתיד, וזה תכונתו. הרצון לתקן את העתיד, זה מה שאנחנו בנגלה עושים. כמו שאתה אומר, לקבל עליי כלפי העתיד. אבל לתקן את העבר אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. זה ריבונו של עולם עושה, ומה שבשביל זה אנחנו צריכים, וזה עיקר התשובה, תיקון העבר, ופה צריך האדם לבוא בתחנונים לפני המקום. אומר רמו דרכו של השב להיות זועק ומתחנן לפני המקום. צריך להיות זועק, מה זועק? תבוא תתקן. מה אתה צועק? תשתפר, כמו שאתה אומר, תעמוד בניסיונות. אבל מה עם העבר?
אנחנו מסביר של תיקון העבר, אבל זה התחלטות מאוד עמוקה, אז אתה חושב לו עקירת הרצון כעקירת המעשה.
כן, זה חידוש, כל זה נעלם. אז אמר, אוכל מאוד כמובן שזה כזה חידוש, אני מאוד מסביר, שזה מידת הרחמים.
אבל יש...
כל זה אומר שאני מלא מידת הרחמים זה לא היה קורה.
אחרי שהקדוש ברוך הוא יפשר את החסד, אז
יש פעולה
שאדם
צריך לעשות. נכון, אבל בסוף זה חסד. זאת אומרת שיש פה רחמים גדולים שקדוש ברוך הוא נתן. הוא אומר מפורש החמר חזר, רחמים אדירים, שקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, זה נקרא מידת הרחמים. כל התשובה זה רחם. רחמים כי לכאורה מצד הדין אין דבר כזה לתקן אדם. אז האדם מאוד מתחרט, הוא מבקש. כשאדם מאוד מתבייש בעבר, הוא מתחרט, הוא אומר נבוך, הוא לא יודע מה לעשות. אז מה קדוש ברוך הוא בא בעבר הזה? זה נקרא רחמים.
איך הוא מסתדר עם ה...
ואם אתה חושב, צריך להיות פעם שלום
כל הזמן, איך זה מסתדר עם היציבות הנפשית של קץ, כמו ביטחון העצמי של קץ, זה מה קרה לזה?
למה
צריך
ביטחון
עצמי? הרב כותב גם, גם פשוט בסברה, שזה היה משהו שהוא ביטחון כן לא יכול
לשאול שלום בצושו שלו שהוא יכול לקדימה. לא, לא, זה נושא. אם תדבר, תראה גם מאיפה שואבים את הביטחון העצמי? שיכול ללכת קדימה. מאיפה אנחנו שואבים? זאת השאלה. מה המעיין של הביטחון העצמי? האם הביטחון העצמי הוא כי אנחנו או כי הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, צריך לחדש את הביטחון העצמי מחדש. הביטחון לא בא מעצמנו, אלא ריבונו של עולם. אנחנו אומרים את זה בתפילה, נכון? כי על רחמך הרבים אנו בטוחים. נכון? אנחנו אומרים בתפילה. על רחמך אנו בטוחים. זאת אומרת שאת הביטחון אנחנו קוראים מהרחם. כל הביטחון צריך לחדש מחדש. שהביטחון לא בא מכוחותינו שלנו, אלא ביטחון, ביטחון התשובה. ביטחון שהשם ישיב אותה. ביטחון של מידת הרחמים. על מידת הרחמים אני חושב אתכם. תמכתי ביתדותיי ב-13 תיבות, ובשערי דמעות. זאת אומרת, אנחנו בוטחים במה? בשערי דמעות, שזה התחנונים, וב-13 תיבות, ששמים את הפסק לשם פה. ושם אני תמכתי ביתדותיי.
אני חושב שהשם חושב שכל הכיוון של הקדוש ברוך הוא יפה על המשיכים?
אני לא שומע.
יש חשש כזה שעכשיו תחשב שהמזוכן שאנחנו חושבים לדעת, יש לך כלים טובים, אבל הקדוש ברוך הוא ברם עלה לך על ידי המידות הרבה, זאת אומרת. כלומר, הוא עושה כל מיני זה בקדוש ברוך הוא, אבל היה שאני אומר שאני רק נמצא תמיד במצב שאני כאילו בוטח בהשם שיתקן את הדברים, אני אולי מתחילה לקושי להמשיך מהצליחה. איך אתה יכול להיות...
זאת אומרת שמה שאני עושה זה מאפשר לרחמים האלוקים להתגלות.
כל הזמן,
בלי...
זה נקרא... שאתה בעצמך אתה חושב את זה כמו שאתה
רואה? זה הכי טוב שיכולים. זאת אומרת שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מרחם ופועל דרכנו. זה בעל תשובה שיותר עדיף מצד ידענו. זאת אומרת שריבונו של עולם הוא כל כך שנשבר ונדקה, שרק הקדוש ברוך הוא פועל בו. וזה מעלה גדולה. עכשיו הוא כוח, הקדוש ברוך הוא פועל, הוא פועל ופועל דרכנו, עושה מלא 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 דברים דרכנו, כל הזמן הוא פועל, פעולות האלוקיות הן תמיד יותר גדולות ממה שאנחנו נפעל יכול. הקדוש ברוך הוא יכול לתקן את העבר, הוא יכול לתת גם כוחות לעשות דברים בעתיד שבידינו אין לעשות אותם, וקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות. לכן אנחנו כל כך הרבה מתפלים, כי לכאורה היה צריך להיות שימי התשובה, אלול וראש השנה, מה נעשה בימי התשובה? נעשה תשובה. קדימה, תעשו, מה אתה רוצה לתקן? תתקן. לעשות. מה עושים כל הימים האלו? עושים להתפלל. מה התפלל עכשיו? תעשו תשובה. עשית את זה, תתקן, תקן, תקן, תעשה את זה, תעשה מעשים. מה אתה מתפלל? ככה זה בין פשוט, תתקן. במקום לתקן, אנחנו נשבים שעות, מתפללים, מתפללים, סביחות, וראש השנה, שעות של תפילות, לעשות את התשובה, ותפילות, ותפילות, אני מתפלל. כי באמת, זה עיקר התשובה. עיקר התשובה זה הקורבנות. זאת אומרת, זה שאדם לב נפשר ונמקד, והוא מתקש, זה נשמע לנו, יש, זה השיבנו אבינו. אתה מבין, השיבנו אבינו, מה שיבנו אבינו? לעשות תשובה. זאת אומרת שהתפילה פה, התחנונים, הבקשה היא העיקר. זה המאפיין של הימים האלו, המון המון תפילות, סליחות ועכשיו, ובראש השם, כל התפילות. בכלל, לעשות את ימי תשובה זה המון, סליחות ארוכות, שמאות, יותר ארוכות מבוא לזה. זה העיקר.
אבל
השיחה,
התפילות
האלו חיים
מדברת
שלא מעשית,
אבל
אני אומר חברות. אבל לכאורה למה לעשות את זה? למה לעשות תפילות? לעשות תשובה מעשית. למה? למה לבזבז את הימים הנפלאים האלו על תפילות? תעשה. אלא שעיקר התשובה באמת היא הערייה, אולי, כמו שאומר לפני כן. מידת השם יתברך, שהוא טוב וישר השם, על כן יורה לחדרים. זה הכל מעלה שלו. ומה האדם עושה? הוא אמר מפורש. האדם אמר הגדרה. מה זה תשובה, נכון? מה זה תשובה? התשובה שמקריב עצמו על השם יתברך. מקריב, קורבן. זה נקרא תשובה. תמוד גם המשך. מה זה תשובה? נמיכות הרוח של בעל, שיש לכל בעל תשובה. זה נקרא לבעל תשובה. בעל תשובה זה נמיכות הרוח. רק הוא מביא פה שיש פה מחלוקת בחז"ל. האם שתי בחינות, אחד אומר שמישהו בעל תשובה אז הוא בונה בית המקדש, ומישהו בדעה שנייה אומרת שלא שהוא כאילו בונה את המקדש, אלא שהאדם הוא עצמו מקדש. אחד מתקלם מתשובה שלמה בונה, ואחד אומר תשובה כאילו בנה בית המקדש. זאת אומרת, האם התשובה היא יוצרת בעצם מהלך של בניין המקדש, או שהתשובה היא עצמה בניין מקדש? היא לא יוצרת תהליך של יוביל לבניין המקדש, אלא היא עצמה בניין המקדש. מה ההבדל בין שני הדברים? זאת אומרת שאנחנו רואים שלפי הדעה השנייה האדם בעצמו נחשב בית מקדש, הוא עצמו בית מקדש, ושהוא חוזר בתשובה הוא בונה את האדם שבו. כלומר שהדבר הכי נעלה שיש בעולם, הכי עליון שיש בעולם, זה האדם. אין לו יותר נעלה מהאדם. האדם הוא בית המקדש. מה נעלה כל כך באדם? מה עושה את האדם כזה מושלם שהוא נקרא בית מקדש? שזה שהוא שפלוח. כי האדם היצור היחידי בעולם שיכול להיות שפלוח. כל היצורים האחרים בעולם אין להם מושג של שפלות רוח, לא מכירים את זה. כי כל יצור בעולם הוא עסוק בקיום שלו והוא בוטח בכוחותיו שלו. הוא לא יודע מה זה להיות שפל בדעת. והאדם הוא, מה המעלה הגדולה של האדם, שזה הדבר הכי, אני יודע תמיד, הדבר הכי הכי גבוה שיש, זה הבית של הקודש, זה הוא עצמו יכול להיות שפל בדעת. זה נקרא אדם. ואת האדם רוצה למצוא את עצמו, מה זה זהות אנושית, מה זה להיות אדם, זה נמחות רוח, זה הכתרת האדם. וזהו מרחיב עכשיו. אמר ביד הכל שפסול בבהמה כאשר באדם, תירוש כי הבהמה פסול שלה כאשר יש מום בגופה, לפני שהמום הוא תחילת איבוד הגוף, והגוף כאשר נאבד הוא חוזר לאלפה, אינו קורא ולשם יפרח. אבל באדם כאשר הוא כל נשברה מפני חטאו, הרוח שמסתלק לגמרי הוא למעל, עדיפים הרוח תשב על אלוקים, ולכך עולה כאשר נשבר גם כן, ודבר זה הוא הקרבה לשמיים, ולכך נבחה אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונבכה אלוקים עדיף זה. זאת אומרת, מבדרים פה את ההבדל בין האדם לבהמה. מה הגדרת אדם? זה הנושא שלנו, מה זה אדם? בהמה, אם יש בה מום, פסולה. כי מה זה בהמה בסוף? בהמה זה גוף, אין לה רוח. אין לה רוח לטבע. זאת אומרת, כל מה שיש בבהמה זה עוצמת חיים שנמצאת בתוך עצמה. אז אם יש לה מום, זאת אומרת שעוצמת החיים הזאת חלשה, אז בעצם אין לה... אז היא הולכת ודורכת, ואין לה עתיד, אין לה תקווה. זאת אומרת, אין לה עולם לבעל חיים, אין לו בעצם איזה סי. הוא לא יכול להגיע לסי. הוא בעצם בעל חיים הולך ודורך. הולך ויורד. אבל אדם... אם רוחו נשברה, הוא יכול לעלות, עולה למעלה. זאת אומרת, יש לאדם, בעזרת שבירת הרוח, כל הזמן אפשרות להתעלות עוד ועוד. כי מה היא שבירת הרוח? שבירת הרוח בעצם אומרת לריבונו של עולם, תחדש את רוחי. אז נחדש את הרוח, אז יש התחדשות, אז אדם יכול להתחדש כל הזמן. הגוף אין לו יכולת התחדשות. הרוח יכולה להתחדש. איך היא יכולה להתחדש? בעזרת השיברון. אז עכשיו הגענו להגדרה נוספת לתשובה. תשובה זה ההתחדשות. איך אפשר להתחדש? רק בממד הרוחני. איפה אפשר להתחדש בממד הרוחני? בשיברון הרוח. אז לכן באמת התחדשות.
למה הרב בוק מדבר על תשובה גם כן במובן הגופני?
הוא אומר שיש שם באדם, כשאדם עושה תשובה, אז לפעמים גם הגוף יכול, גם הגוף יכול להיות משהו שבו האדם יכול להרגיש איזשהו צורך בהתחדשות. גם בגוף.
זה כביטוי.
כביטוי. כי כיוון שהגוף שייך לאדם, אז גם בגוף או של האדם אפשר לראות ביטויים כאלה של התחדשות. בגלל שזה שייך לרוח האנושית. אבל בעלי חיים אין תשובה. תשב אנוש, זה מושג של האדם. והרוח פשוט. אז אם כן, אנחנו מבררים את מעלת האדם. מעלת האדם זה שהוא בעל תשובה. מה זה להיות בעל תשובה? להיות בעל שפל רוח. וזה התחדשות. האדם יכול להתחדש כל הזמן. מעלת האדם זה שהוא בעל תשובה. מה זה להיות בעל תשובה? זה המסוגלות להיות שפל רוח, שאין לה בהמה אין. המסוגלות להיות שפל רוח מאפשרת לאדם התחדשות. אז מה זה בעל תשובה? זה אדם שפל גם מתחדש. למה הוא מתחדש? כי כל הזמן שהוא רוחו שבורה. אז הוא רוחו שבורה, אז יש התחדשות. כל הזמן מתחדש.
מה גורם למה? מה גורם למה?
מה גורם? שברון הרוח מאפשר את ההתחדשות.
אבל ההתחדשות היא באה קודם.
עם רומים, לא. קדוש ברוך הוא מחכה כביכול שאדם ישבור את רוחו, ואז ההתחדשות מגיעה, אז הרוח ממרום היא מגיעה, מתארת אותו, ומאפשרת לו להתחדש. אז אם כן, תשובה זה ניפוי העבר, וגם התחדשות לעתיד. איך? על ידי שברון. שברון לבן. לכן אמר, כי כלי תשמיתו של לתשמישו של השם יתברך כלים שבורים. עם מה הקדוש ברוך הוא עובד? עם כלים שבורים. מפני כי על השם יתברך היא הנדה, שהמידה הזאת הוא מידת הפשיטות, ולכך כליו של השם יתברך שבורים, כי השבור הוא הפשיטות, כאשר אין לו שם כלי כלל. בשביל כך משתמש השם יתברך בכלים שבורים, כך השם יתברך אומר יעשה תשובה ויתכפר. אז כלי שבור, זאת אומרת שהוא אין לו ביטחון עצמי, זה נקרא פשיטות. פשיטות זאת אומרת שמעצמי אין לי כוחות. זה מתאר דבר מאוד פתוח. פשוט זה מופשט, פתוח. כשהכוחות הם מעצמי, אז אני מוגבל במה? בכוחות שמעצמי. כי זה מה שיש לי. זה הכוחות שיש לי, אז אני מוגבל בכוחות שיש לי. אבל אם אני נשבר, אז אני פתוח לכוחות שהקדוש ברוך הוא ייתן. והם הרבה יותר רחבים וגדולים. אז לכן אנחנו עסוקים בשברים. כן, ראש השנה עסוקים בשופר, ועסוקים בשברים, בתרועה, אנחנו מדברת על זה, גינוף וגניל, אילול ויליל, זה מאוד מרכיב עקרוני בתשובה. חייב להיות שברים. חייב להיות תרועה, חייב להיות שבר, ורק ככה יש שקיעה, רק ככה יש אפשרות להתחדשות. לתשובה, למהלך של בניין. רק זה שאדם שובר, שברים תרועה. טוב, אז יש מנהגים שהחזן לובש בגד לבן בגלל זה, יש פשיטות, איזה חור יום המוות, או של מלאכים, זה דברים שהם לא, אין לו... כל מיני דברים שבאים לומר שהוא שבר כלי. הוא משנה גמרא בראש השנה שתוקעים בשופר כפוף, אולי כפוף להלכה, למה? שאדם מכופף דעתו. כל באמת כף דעתו, שיידף. אז עיקר העניין בראש השנה זה שזכר כפוף. כפוף זה שבשביל שלא נורא. כן.
הכוונה שהם כלים של הקדוש ברוך הוא שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה?
בדיוק. דרכם הקדוש ברוך הוא פועל. מה שאמר חכמה והנבואה, משל אל מלך בשר ודם שנתן לאחד כלי לשמור, והכלי נשבר, הוא מצטער על זה מימת המלך, ולא ידע מה יעשה. וכך הוא שואל חכם מה יעשה, משאיר כי דבר זה אינו כבודו של המלך, אין לו אשיב הכלי כך. אדם זה לא ידע מה יעשה, אמר אולי זה לא ידע הנהגת המלך, הלך ושאל אחד מקרובי המלכות שמכירים את המלך. שאל אותו, משיב לו, אני מכיר את המלך בגדולתו ובעמותו, ואין ראוי להביא כלי זה לפניו. וכך אמר, יש לעבדו לגמרי, ולא ידע מה יעשה. וכך אמר, ילך אל האומן שתיתן את הכלי. אולי ימצא לו תקנה. בא אל האומן, אמר, יש תקנה לכלי. אבל התקנה קשה. גם לא לכל הכתבים, רק לאחד או לשניים. והנה זה אומר, על כל פנים, לא אוכל להיות נקי מזה. ילך אל המלך עצמו, לא אל האומן, אלא המלך. יעשה רצונו מה שיעשה, אני על החיים ועל המוות, אין מה לעשות, ולך למלך. אמר המלך, הכלי הזה שבור, אני משתמש בו. דווקא אני מבסוט מהכלי הזה, תביא אותו, יש אנשים שאוהבים לעשות עציצים, כלים שבורים, וזה דווקא טוב. הראשונים לא אמרו לו כך. מפני כבודי עשו, ולא מצד הגנגתי, אבל אני משתמש בו כך. איך חכמה? בתחילה שאלו לחוכמה חותם מהאום שם מצד החוכמה, אז זאת אומרת שהחוכמה מחייבת על החוטא רע, שחטא אל המלך, שאלו למדרה, הנביא יודע הוא מכיר גדולת המלך, כמה גדול מעטו. ומצד הזה נראו אל החוטא רק המיטה, לפי גודל חטא שחטא אל המלך. אחר כך שאלו לתורה, תורה ברעה של דחת עולמו, כמובן שבה נברא יש בתורה, אחר שחטא ונתקלקל בלתות, בתורה תיקון, יש לה תיקון, אבל תיקון חלקי. אחר כך שאלה את השם דרך לעצמו, הוא אומר, בכלי שבור אני משתמש, כמו שאמרנו, שכל כליו הם שבורים. בסדר, אז רק השם יתברך. רואים שכל התשובה זה רק המלך בעצמו. וזה דבר דורש הבנה. דווקא המלך מהמלך יכולה לבוא ההבנה או האמירה של דווקא כלי השבוע. כן.
מה זה אומר הכבוד שלו והנהגה שלו?
מושג, שני מושגים. כבוד והנהגה. נכון?
לדבר אומר אני כן צריך את התשובה של התורה והנבואה.
זאת אומרת שיש משהו, המושגים הרגילים של תיקון. אנחנו רגילים למושגים מה זה לתקן, אז כלי שבור הוא לא מתוקן. ומה זה כבוד? כבוד זה שניכר פה איזה ברכה, נקראת הצלחה. נגיד נגיד אומר שזה כישלון, אתה לא רוצה להרוס את הכישלון. זה לא מכובד. נגיד מגיע איזה מישהו חשוב לבקר באיזה מקום. אז אם יש איזה משהו מנוכלך או לא יפה, מסתירים אותו. זה לא מכובד, זה לא מכובד. כי כשעוסקים בסוגיה של כבוד, רוצים לעשות סוגיה של שלמות, של הכל מתוקן, הכל מסודר, הכל מלא כבוד. מלא כבוד זאת אומרת שניכר פה שהכל, הכל בהנהגה, הכל בשליטה, הכל בסדר. כבוד גדול. צריך פה כלי שבור. יש פה בעיה. יש פה בעיה גדולה. זה מראה לכאורה שמשהו פה לא לפי התוכנית. המלך רצה משהו עושה, משהו שלא מתקלקל, זה לא לפי התוכנית. איפה כבוד המלך? זה לא מתנהל לפי מה שהמלך רצה. אבל מתברר שיש משהו יותר גדול מהתוכנית. כבוד זה כשהתוכנית לא מתממשת. זה התורה, הנבואה והחוכמה, זה התוכנית. אז אין כבוד. אבל יש מושג אחר, לא על תוכנית, יש מושג שהוא מעל תוכנית. מחוץ לתוכנית. זה נקרא תשובה. תשובה אומר המערב בתפארת ישראל, העולם שמחוץ לתוכנית. או בלשון חז"ל, עולם אחרת. על מה זה חייב? תשובה זה שיש עולם נוסף מחוץ לתוכנית. מחוץ לתוכנית. זה לא בתוכנית. וזה רק המלך יכול לעשות. רק המלך יכול לומר משהו שהוא לא בתוכנית. כי כולם שייכים כפופים לתוכנית המלכותית. ואם זה לא לפי התוכנית, זה לא בסדר. רק המלך יכול להמציא משהו שהוא מחוץ לתוכנית. חריג, אחר, שונה. וזה עולם התשובה. עולם התשובה זה להבין שיש עוד עולם, עולם בפני עצמו, שמחוץ לתוכנית. שמעל התוכנית, לא מתחשב על משהו אחר, מחוץ לתוכנית, כן.
איפה אנחנו יכולים לבנות את המשהו
שהוא מחוץ לתוכנית? מדהים, אה? זה נס, נכון? זה נס גדול. זה כמו נסקו. שהמלך יכול לעשות דברים לא לפי התוכנית.
אבל
אני רוצה לשבר
חיים שלך לפני זה שהדברים
יכולים לחוץ לתוכנית. ככה מראה לומר בתפארת ישראל. שהקב"ה ברוך הוא מגלה לנו שמחוץ לתוכנית יש את התוכנית, את התורה, ויש גם משהו שהוא לא לפי. ואז לכן אנחנו באים אל המלך, שבורים, שבורים לגמרי, כי התוכנית התקלקלה. ורק המלך מעצמו יכול להגיד לנו, הכל בסדר, יש משהו דבר. אתם לא אין לכם מושג לדעים. אתם נשאר שבור בזה. לי נשאר שבור, ציפי. אלא שעכשיו הוא שבור, אבל הוא, ולכאורה מחוץ לתוכנית, שבור, לפי התוכנית הוא שבור, אבל יש משהו אחר, יש איזה רעיון אחר שבכלל לא חשבת עליו, וזה בדיוק מתאים לי עכשיו מסתבר עם זה.
למה אבל המלך מעוניין בכלי
שבור? זאת אומרת שהמלך מעוניין בחירות.
מה?
חירות, למה זה חופש. כשיש כלי שבור, ואדם אומר, אני שבור, אני לא לפי התוכנית, אני עבוד, אין לי מה לעשות, אני גמור. זאת אומרת שהוא צמא, לחירות, לחופש, כי המציאות הנוכחית שבורה, אין תיקון. אז הוא רוצה חופש, הוא רוצה חירות, הוא רוצה משהו אחר, מכיוון אחר. והמלך הוא החופש. זה עניינו של מלך שהוא בן חורין, נכון? חופשי. והמלך מגלה את החופש. את החופש לא להיות קבול לתוכנית. והכלי השבור מברר, מבטא מאוד מאוד את החופש של המלך. וזאת עיקר התשובה, זה גילוי החירות. החירות של הקב"ה הוא החירות שלנו. תשובה זה חירות. איך אנחנו רואים תשובה זה חירות? אנחנו רואים. תוקעים בשופר, נכון? קו השופר גדול, חירות אין. תשובה זה חירות. ובשנת היובל, תשוב הוא איש אל אחוזתו, נכון? זה שיבה. בשנת היובל, קראתם, דרום, חירות. תשובה זה שיא החירות. מי יכול להיות בן חורין? רק המלך. רק המלך הוא בן חורין. כולם עבדים של המלך. רק המלך הוא הבן חורין היחיד. ומה הוא בן חורין? שהוא לא כפות לתכנית. לא כפות לתכנית. זה החירות של המלך. כן.
איך זה שיש חלוקה בין התורה לקדוש ברוך
הוא? רואה?
כאילו תמיד, כאילו, הענף של
תורה. התורה זה התכנית, והקדוש ברוך הוא יותר חירותי מהתכנית. זה חלק להם. חפה, למה... היינו אמורים ללמוד תפארת ישראל, ואז הייתי מראה לכם את התפארת. ובתפארת יש פרק שלם. תפארת ישראל, איזה פרק זה. לא יודע, זה כמעט נון באזור שם. מן משהו כמעט נון, אני לא זוכר אם זה נון. אפשר להסתכל, אני אמין.
מה הוא עושה
את התשובה? חטא העגל. נדבר על זה שישראל חטוא בשביל לגלות את התשובה. כתוב, הגמרא אומרת שלא היה ראוי דוד לא תוחת ולא היה ראוי ישראל לא תוחת, אלא שחטאו בשביל לגלות את התשובה. שיש פסק של תשובה, יום הגבר הוא קמעה, יום דוד שהקים עולה של תשובה, ואז המהר"ל מסביר שם את המושג העליון הזה של תשובה, שזה מחוץ לתורה, מחוץ לסדר, מחוץ לתורה. בספרות הפנימית התשובה נקראת אלמא דחייב, עולם אחר. עולם אחר.
לא,
תורה
כאילו
עצמה
היא לא חירות.
יש חירות יחסית למצבנו, אבל היא בסוף יש דברים שהיא לא בהם חירות, כי יש חוקים. תורה מלאה חוקים, נכון? זה התוכנית.
התשובה
היא
לא
חלק מהתורה.
התשובה
היא לא חלק. רואים שהתשובה היא נכון. תראו שעלו לתורה. שלא להשם, זה מסתק אחר, כמו שהשו תשובה, זה לא מה, תשובה זה עולם אחר.
איפה מצוות אחר התשובה?
איפה מצוות אחר
התשובה?
כן, שתי הרמב״ם. הרמב״ם חולט, כמו שלא מצווה.
תשובה
קדמה לעבוד. אז גם כשהתורה מצווה לתשובה, זה מצווה על מה שאנחנו עושים, אבל העיקר ההתרחות של תשובה, זה מה שאנחנו לא זוכר עושים. אפשר. אבל זה עיקר ההופעה של, לכן זה המותוי של מלך, זה החירות. זה מחוץ לתוכנית.
מה השחילות בין החוכמה הגבוהה לתורה?
פה הוא לא כל כך עוסק בזה, הוא לא מרחיק בזה. מקומות אחרים מבקר על זה, אבל אולי נמשך קצת גם בסוף הפרק.
במקביל.
לא מסביר את זה, אבל המחנה המשותף של שלושתם זה מי שהוא מאוד בקי במלכות. ופתאום התברר שיש מושג שנקרא הנהגת המלך. יש כבוד המלך, ושהתוכנית תתפצל. הנהגה זה מעל התוכנית. השם, השם, אל רחום וחנון, ומעל התוכנית. אל התשובה מראש התחתנו, התשובה מבלות, זה מחוץ לתוכנית. טוב, אז איך כדי להראות שבאמת אתה רוצה להיות שייך לעולם החירות? צריך לצאת מהחוקים.
צריך לוותר על כל ההיגיון ועל כל מה שנראה לנו. וכל מה שנראה לנו הגיוני צריך רגע לוותר עליו.
אז זה נקרא לב נשבר ונזכה. זה בדיוק נקרא לב נשבר ונזכה. אדם באמת אומר, אני לא נמצא, אני צריך לצאת. שמיים, ויש פה חלק להתנאים. תודה זה נכון. באמת, שהקדוש ברוך הוא עושה אותו והוא לא לפתע. שנת יובל, אתה יכול להבין את ההיגיון בשנת יובל, זה גם ממש לא הגיוני, נכון? אדם מחר שדה, ופתאום חוזר את אליו, מה זה, מה? כל העבדים רוצים, לא לפי, אז זה משהו נכון, זה עולם אחר, כן, לא לפי התפיות הרגילות. יום כיפורים שהוא יום התשובה, הוא לא חלק מימות השנה, מה הוא אומר, נכון? שהוא לא מספר עם ימות השם. מחוץ.
פה
מה אומרת? שלא ספרו את הכל. מה בראש שלה אומרת שלא ספרו את הכל? הוא לא חלק מהלבים שלכם. הוא לא חלק מהסדר הרגיל. מהתוכנית הרגילה. זה לא יאוז, זה בקשת עזרה, בקשת עזרה אווירה. יאוז זה שאתה לא מבקש עזרה, זה בקשת עזרה שנובעת מחוסר עונים. בסליחות אנחנו באים לבקש עזרה מחוסר עונים. מאוד בולט. זועקים, זועקים, מבקשים, השם, תעזור. מאוד חזק, כל הסליחות היו. תענה לנו, תן לנו, אנחנו לא יודעים, תענה לנו, תענה לנו. מה, תענה לנו, כל הזמן, זה הכל ביטויים כאלה. מה, למה, מה הבעיה? תעשה תשובה, מה שקורה? למה אתה מפקש כל כך הרבה עזרה? קם מוקדם בבוקר, בוכה, מבקש, עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה אומר הרבה תפילות ותחנונים. אנחנו אומרים, נכון, שבסוף גם אני חושב שגם הספרדים וגם האשכנזים מתאחדים לפעמים, מתאחדים, ואז הם אומרים, יש קטע בארמית שאומרים שבמען ישראל נושאים, נכון? ברחמים ותרחמי ותחנון, נכון? יש לשון כזה. רחי ומסת, אני לא יודעת, רחי ומסת. ארדה דמרי, תביר אלי בענה, תביר אלי בענה, נכון? ומה אנחנו נגלים? בתחנונים, נכון? בבקשה. אנחנו תביר אלי בענה, זה הסיכום, תביר אלי בענה, ומה אנחנו נפדים ובתחנונים בבקשה. ראש, יש הסכמה, אין ביקור.
יש איזה מאמר שאנשים באים מבקשים מה שמובע עליהם, והם מבקשים שטויות. קראו לזה אנשים שאין לי אהב, אין לי אהב.
נכון, אנחנו מדברים על פה, מבקשים דברים רציניים, לא?
מבקשים מכל הלב,
אנחנו מבקשים מכל הלב תשובה, הוא רוצה תשובה, הוא רוצה לתקן. האדם רוצה תיקון, הוא רוצה לתקן את החטאים, הוא לא בא סתם. הוא בא, הוא בוכה על החטאים שלו. הוא בא עם החטאים, הוא אומר, אני לא יודע מה עושים עכשיו, תראה את החטאים, אני לא יודע מה לעשות, תראה את החלחנה שלנו. זרוק עלינו מים תאורים ותארנו. זרוק מים תאורים. מה אתה תעשה? לא, זרוק, אני לא יודע לך. תראה לי איך עושים. אני יכול להתחרב, אני יכול לתקן, אבל מה נעשה עם כל הזוהמה שהתפתחה בנפש? מאיך? מה נעשה איתה? אז זה הפתעה. חוץ לתוכנית. התוכנית התקלקלה. כל התוכנית נשברה. לא היה. בסוף הבידוי ביום כיפורים אומר הרי אני לפניך ככלי מלא בושה ופלימה. זה כזה בידוי זה ככלי מלא
בושה.
כן,
אני
חושב
שזה
כאילו מכיר לכלי השבוע. זה טוב מאוד, זה טוב מאוד. הוא אומר הכתב והשוב, הוא אומר הכתב ואין מה שקוראים לחפש, אין מספיקים בידו לעשות שוב. זה מה שאתה שואל. זה לא אמיתי, זה לא באמת לית נשבר במיוחד. לא, לא כאלה חד. אדם שהוא לב נשבר מפה הוא מתבייש. זה בושה. לב נשבר מפה זה בושה. אדם שאומר הכתב והשוב הוא לא מתבייש. הוא חצוף. אדם נורמלי הוא מתבייש. נגיד אדם, אני יודע מה, הוא כל פעם הוא שובר את היד, הוא קופץ מאיזה קבוע, מאיזה גג, וכל יומיים הוא הולך לרופא שיישם לו גנס. הוא אומר, חביבי, אל תקפוץ יותר מהגג, אתה לא? כבר עשו אותי פעמים, אני כמה פעמים אני יכול לעשות גנס? אדם שפוי, רק מהבושה הוא לא יקפוץ. הוא מתבייש, כמה פעמים אני יכול לבוא לכל זה? מביך, נכון?
זה
מה שאנחנו צריכים לברר. זאת אומרת שיש בידוי ותפילות, כל מיני דברים כאלה שעוזרים, אבל באמת אנחנו צריכים לעשות בזה, זה נושא הרבה, זה נושא הרבה, נתחיל בתשובה הרבה לתוך קצת ארוך. אבל אנחנו מנסים לעסוק לפחות ביסודות. אתה צודק שכל הזמן צריך לשמר. המשנה אומרת שכל אדם שוב יום אחד לפני מיתתך, שאדם תדור כל מה לעשות שוב גם. כל הזמן מחדש את הלב שלך. כל יום, קורבן תמיד, כל יום. אם אדם לא עושה את זה, אתה רוצה לך הוא יגרום לו להיות עם לב שלך. להקדים את הלב שלך.
יש שלב מסוים בתשובה שאדם צריך להשתייף על המדיקריות הזה? כלומר, להגיד מה שעשיתי זה היה רצון השם? כלומר, אדם יכול לומר לעצמו כמה חטאתי,
איכשהו
כל דבר שאני עושה זה גם כן
מתבייש במחת. זה לא אנחנו עושים. אנחנו מתביישים, אדם מתבייש. הוא אומר, אתה מתבייש, אז למרות שאתה הרסת לי את התוכנית, אני חושב שאתה מאוד מאוד מתבייש, יש לי מה לעשות. יש לי דרך לחתור לך חתירה, זה נקרא חתירה מתחת כיסא הכבוד. מה זה חתירה מתחת כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה הממלכה, זה התוכנית. חתירה מתחת לסי הכבוד. יש לי בשבילך, יש לי משהו. ורק המלך יכול עכשיו לעצמו לעשות דבר כזה. אף אחד לא יכול לעשות. אבל זה רק המלך חותב חתירה מתחת לסי הכבוד. אלא אתה לא אין לו מה, אתה תחתור, אתה תגיד, לא, בסדר. אנחנו לא מייצים. אנחנו מתביישים. תחשוב שהמלך בא עושה לך טובה אישית. זה מביך מאוד. כן, מישהו.
יש
כאלה שאני רואה
שכאילו
הוא מתקן, כאילו פה אין פה סתנות של הכלי נשאר שבו. כן, לא,
זה
אחרי למדתי שאני מנחדות בקבוצה, אבל פה הוא מתקן. פה לא כתוב ככה. פה כתוב, הכלי שבור, אני משתמש. פה כתוב שהוא מתקן, פה כתוב שהוא משתמש. ומשהו, זאת אומרת שזה מחוץ לתוכנית. לכאורה לפני תכנית זה מוקשב לי, לא ברור. והפלא הוא שהקב"ה משתמש דווקא בכלים השפעים. השאלה מה זה נקרא כלי שלם? אם כלי שלם פירושו שעובד לפי התוכנית, אז זה נקרא צדיק גמור. זה טוב. אבל הוא לא יכול להיות שהוא לא בעל תשובה. מה זאת אומרת שהוא לא בעל תשובה? שהוא לא מאפשר למשהו חדש מחוץ לתוכנית להתגלות. אז הוא עובד לפי התוכנית. אבל יש עוד מימד מחוץ לתוכנית. ואז כן, אדם צריך להיות בעל תשובה. זאת אומרת, להיות צדיק גמור ולרצות להיות גם בעל תשובה, זאת אומרת, למרות שאתה צדיק גמור, להתבייש ולהצטער על משהו. אפילו שלכאורה אתה מחפש את הדבר, אתה להמציא משהו, שעליו להצטער עם מתביישים. כדי להיות שבור, כדי להיות בעל תשובה, כדי שיהיה חסורים משהו. הכל בשביל אחרי זה. לפי התוכנית אין לו מענה. על פי התוכנית, על פי הדין, אין מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. אין מוצא.
מה זה התוכנית כאילו זה שכר בעונש?
לא, לא, לא. התוכנית זה התורה כאילו, כאילו, כל התורה, כל התורה.
בעצם אז הנדבר במתקל, מחזיר אותו ל...
למה זה, כלומר אתה בא זה מחזיר?
התוכנית
האלוקית
זה,
לא יודע, עם ישראל. בסדר, אבל הוא, יש לו חתיכת חיים שהוא הייתה מחוץ על תוכנית. מה עושים איתה? הוא עכשיו חוזר לתוכנית, אבל חלק מהחיים שלו נשארו מחוץ על תוכנית. מה עושים איתה? אז זה הדיון שלו. גם הוא השאיר עכשיו לעתיד צדיק גדול. מה עושים איתה? זה המלך. המלך גם החלק גם מחוץ לתוכנית יש לי מה לעשות. אל תדאג, אני משתמש בזה, זה מסתדר לי מזה, אם לא חשוב, זה מסתדר לי מזה. יצא לטובה. אבל רק המלך ידע להגיד את זה. אנחנו לא יודעים להגיד את זה. טוב, הצלחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.